טוב, ערב טוב.
רפואת...
השיר הזה רפואת...
רחל בת
אסתר. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדך כי חמוך כפרעה. זה המשפט שפותח את הפרשה שלנו. ומה המשפט הזה בדיוק בא להגיד? יהודה מחליט לגשת ליוסף, וכאן נשאלים כמה שאלות מעניינות. א', למה עכשיו? למה עד עכשיו לא ניגשת? עכשיו נזכרת? אנחנו כבר מספרים כאן סיפור שלם, אתה עכשיו פתאום מחליט לגשת ליוסף? דבר שני, מה הוא מספר לו? את אותו סיפור שכבר סיפרנו ושמענו. אז מה התחדש כאן? אבל זה כבר... דיברנו על הדברים האלה. ולמה דווקא יהודה? ולמה עכשיו, ולא מקודם? ולמה הוא מספר לו עוד פעם את אותו סיפור? ערב טוב. ויגש אליו יהודה. בואו נראה מה קורה. עד עכשיו, כל השתלשלות העניינים הייתה כזאת, שהאחים בטוחים שמה הם עשו? הם בטוחים שבאיזשהו מקום הם נענשים על מה שהם עשו ליוסף. שלא תחשבו, שלא תבינו לא נכון. זה לא שהם חושבים שבגלל שמכרו את יוסף הם נענשים. שלא שמענו בצרת נפשו. זאת אומרת, זה שאנחנו לא הקשבנו לו. הוא התחנן ואנחנו לא הקשבנו לו. ועל זה עכשיו אנחנו נאשמים. טוב, מי היה מעורב במחירה הזאת? כל האחים? אני אומר, מי היה מעורב במחירה?
שמעון, לא
שמעון. ראובן לא מעורב. כי ראובן הוא זה שאמר, אל תהרגו אותו, זרקו אותו לבור. הלך, חזר, אין יוסף. בנימין?
גם לא.
בוודאי שלא מעורב, לא מעורב בשום דבר. עכשיו, אם הם באים ואומרים שכל הבלגן זה בגלל יוסף, הרי ראובן גם היה איתם, אז מה, אז למה להאשים את יוסף? ובסוף אנחנו גם רואים, אפילו בנימין איתם. אז למה לחשוב שהבעיה היא יוסף? כי בנימין בכלל לא מעורב. אז ישנו כלל, אומרים, 4 חתיכות עץ, 3 יבשים, ואחד רטוב. אם... מה הרתי בית כולם?
אם אתה שם רטוב,
אם... ברוך אתה, אדוינו, אלוהינו, מלך העולם, שכל נהיה בדברו. לא נתת לי לסיים לדבר. אני לא הרתבתי את כולם, אני הדלקתי את אש ב3 היבשים. מה יקרה עכשיו? הרטוב ידלק או לא ידלק?
אם זה ביחד?
ביחד.
כן.
ידלק. שלוש יבשים. יקבלו את האש, האש תתלעד, יתייבש הרביעי, ובסופו של דבר יהיה לגמרי באש. במילים אחרות, אוי לרשע, אוי לשכנו. מה שקורה אם אתה מחובר עם הרשע, אז תיקח בחשבון שאם הרשע יענש, גם אתה תענש. אז מה אומרים לעצמם האחים? נכון שראובן לא מעורב במחירה עצמה, אבל הוא ביחד איתנו. וגם יש לו קצת אשמה. אבל מה עם בנימין? גם בנימין. היות שאנחנו כאן נמצאים 11 אחים, מה לעשות? הרוב, השם, אז גם, איך אומרים? בשביל זה אומרים שיש מגפה, שהשטן משתולל, גם הצדיקים אוכלים אותה. אין מה לעשות. אבל, פתאום מה אומר להם יוסף? אומר, חבר'ה, אני לא רוצה אתכם עבדים. אתם תלכו הביתה, אני משאיר כאן רק את מי?
שמעון.
בנימין, עכשיו מדבר עכשיו, זה הסוף, בסוף, אנחנו עם היגש כבר, גמרנו. השאר עבר, אולם לא היה שיעור שבוע שעבר, עבר, נגמר. אז הוא משאיר רק את בנימין. בנימין היה מעורב במשהו?
לא.
לקח את ה... כאילו הוא לקח את ה...
כן, כאילו לקח את הגביעת. אבל אני שואל אתכם.
הוא רצה לראות...
אבל זהו, עד עכשיו הוא היה איתם, אבל עכשיו מה הוא אומר? אתם כולכם תלכו, ואני לוקח רק את בנימין. אז עכשיו אומר יהודה, רגע. אם זה ככה, אז זה לא משמיים. זה לא עונש. כי כנראה מה שעשינו עם יוסף זה בסדר גמור. רק זה הרשע המרושע הזה, לא יודעים שזה יוסף, הוא החליט באופן שרירותי, בגלל שלאדם יש בחירה חופשית, הוא החליט לעשות לנו רע. ועכשיו הוא מחליט לקחת בנימין שבכלל לא מעורב במחירה של יוסף, לכן לא יכול להיות שהוא יענש לבד, אלא... שזה לא משמיים, ואני צריך לקום ולדבר. טוב, אבל רגע, בסדר, אבל מה אתה הולך לדבר? למה אתה מספר לו את אותו סיפור?
הרי כבר סיפרתם את הסיפור, אז הרי מה הוא אומר כאן? ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני. מה זה באוזני אדוני? למה, למי אתה מדבר לפה? בטח הוא מדבר לאוזניים.
שיקשיב, שיבין.
מה זה לדבר באוזניים? זה לא רק להקשיב, הוא רוצה להגיע אליו. מה הבעיה? עד עכשיו... לא רק שומרים, יש מתורגמן. יוסף יושב בצד השני של האולם. יש שומרים, יש מתורגמן. המתורגמן בא אליהם, אומר להם, מי אתם? אנחנו 10 אחים. חוזר חזרה. אתם מרגלים. מה, איפה אתם? מארץ כנען. יש לכם אבא? יש לנו אבא. יש לנו זה? מרגלים. אתם יודעים? הוא אומר לעצמו, עד עכשיו שאתה, אבל עכשיו הוא אומר, רגע, רגע, מה הולך? מה זה, שיחת חרשים אילמים? אני אומר לו, תשמע, אנחנו 10 אחים, אתם מרגלים. יש לנו אבא, אתם מרגלים. מה הקשר? אני לא 2+2, אומר לי בננה. מה הקשר בין בננה ל-2+2? מה? אני אומר לו חומוס, אומר לי תחינה. מה הקשר? אלא מה? המתורגמן הזה, זה תחמן גדול. זה שקרן רמאי. אנחנו אומרים משהו, הוא הולך אליו, אומר לו משהו אחר. ואז הוא מאשים אותנו
בריגול. איך יודעים את זה?
מה?
איך יודעים את זה?
כי עם מי הוא מדבר? מדבר עם יוסף? מדבר עם התורגמה. עכשיו, מה זה איך יודעים? הוא אומר, הרי מה הם אומרים? בוא נגיד, איך את מגיעה למסקנה שהם מרגלים? מה, בגלל שהם 10 אחים? בגלל שהם גרים בכנען? בגלל שיש להם אבא? בגלל שאח אחד נעלם? ובשביל שאח אח קטן, בשביל זה הם מרגלים? מה הקשר?
שהם משקרים.
מי?
הם מרגלים בגלל שאנחנו עושים
כמה שערים. כן, בסדר, אבל השיחה, תראה, יהודה מהצד שלו יודע, אני אומר מלפפון, הוא אומר לי עגבניה. אני אומר שתיים, הוא אומר לי עץ. זאת אומרת, אין קשר בין האשמות שלו לבין מה שאנחנו אומרים לו. סליחה, אם אנחנו 10 אחים ויש לנו אבא בבית, אז אנחנו מרגלים?
לא, מרגלים בגלל שנכנסו ב10 שערים שונים שלא
היו. אבל זה לא השיחה שמתנהלת כאן.
זה היה בטופה.
אבל עוד פעם, אבל השיחה שאנחנו קוראים, ודרך אגב, את אותו דבר אומר לו עכשיו כאן גם. הוא אומר לו, תראה ככה, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? גם איזה שאלות מטומטמות, מה אכפת לכם, יש להם אב או אח? מה זה הבעיה שלך? מה זה קשור לריגול בכלל? ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן ואלה זקונים קטן, ואחיו מת ויוותר הוא לבדו, לאמו ואביו ואבו, ותאמר לעבדיך, הורידו אליי ושים עיניי עליי, ואני אומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו ואביו. תראי, כאן הוא אפילו לא מזכיר את הקטע של מרגלים. כי הוא אומר לעצמו, עד עכשיו הבן אדם הזה שמע כאן שקרים. בוא אני אספר לו את הסיפור, כמו שהוא. עכשיו, סליחה. אם היה מתורגמה, מאיפה הוא חושב או מגיע למסקנה שבכלל יוסף מבין את השפה שלו? למה שמשנה למלך מצרים יבין מה הוא מדבר בכלל? אם היה לו מתורגמה, אם הוא היה מבין, היה צריך מתורגמה?
לא.
אז בשביל מה אתה הולך לדבר איתו? הוא לא מבין את השפה שלך. הוא אומר לו, כל מילה כאן יש לה משמעות. כי חמוך כפרו. מה זאת אומרת? אחד מדרישות התפקיד של שר במצרים, זה לדעת את השפות של האזור. פרו צריך לדעת 70 שפות. אז המשנה שלו, לפחות השפות באזור צריך לדעת. אז הוא אומר, כי חמוך כפרו. אל תמכור לי לוקשים שאתה לא מבין את השפה שלו וצריך מתורגמה. אני דבר איתך ואתה תבין. לכן דבר דבר באוזניך. אני בא אליך לדבר. יהודה. יהודה. יהודה אומר, ויש עבדה ואומר, בי אדוני. ודבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרבך בעבדך, כי חמוך כפרו. עכשיו, כי חמוך כפרו, חשוב להבין, מצד אחד זה נשמע כמו, הוא אומר לו, תן לו כבוד, נכון? כי חמוך כפרו, תשי, אתה כמו פרו, אבל על הזמן. אבל מצד שני אומר לו, אתה עם כל הכבוד, אנחנו חשבנו שאתה בחור חכם, שעלה מהשפטות, מעבד, הגיע בחוכמתו הגדולה להיות משנה למלך מצרים. אבל כנראה שזה לא כך, אתה מטומטם וטיפש כמו הפרו שלך. למה פרו קיבל את התפקיד לא בגלל שהוא חכם, אלא בגלל שהיה הבן של פרו הקודם. כי חמוך כפרו, מה אתה... איפה החוכמה הגדולה שלך? זאת אומרת, בתוך האמירה, הם בעצם, זה... אמרנו תמיד, חכמי ישראל היו לומדים את כל הפרשיות האלה כדי לדעת איך להתנהל עם הגויים. מה החוכמה כאן בכל הפרשיות האלה? שיש כאן הרבה אמירות כפולות. אמירות דיפלומטיות. זה כמו שאומרים, שיום אחד באו למוצא ואמרו לו, סליירי, יש, מה אתה אומר למוזיקה שלו? לאדם, מלחין גדול. אומר לו, באמת, המוסיקו שלו זה... אין מה להגיד. מה זה אין מה להגיד? יכול להגיד, זה דרק, יכול להגיד, זה תפרשו מה שאתם רוצים. זאת אומרת, האמירה שהוא אמר, יכולה להתפרש לכל מיני כיוונים. אומר, חבל על הזמן על המוזיקה שלו. מה הוא יכול להגיד? אין מילים, אין מילים. זה כל כך דפוק שאני איך, אין לי מילים להגיד. הוא יכול להגיד, וואו, זה כל כך יפה שאין לי מילים להגיד. זאת אומרת, לפעמים אמירה מכילה בתוכה תובנה פנימית. בדיוק כמו שיעקב אמר לעשיו, אם לבן גרתי, מה אומר רשי? אם לבן גרתי ותרייג, מצוות שמרתי. גרתי, באיפור של אותיות, זה תרייג. מה זה, מה הוא התכוון להגיד? מצד אחד הוא אומר לו, עוד שמע, אני גרתי, הייתי גר, בארץ זרה, עם לבן הרשע, כאילו אומר לו, תשמע, אני חוזר מסכן, מה שנקרא. הממצאת שני הוא רומז לו, הרי מה בירך אותה יצחק? אמר, אם יעקב ישמור על הרמה הרוחנית שלו, עשיו לא יכול עליו. עשיו יהיה למטה. כשיעגו הוא למעלה, עשיו למטה. אבל אם יעקב, חס ושלום, ירד ברמתו הרוחנית, אז עשיו מקבל את השליטה. אז מה הוא אומר לו בעצם? מצד אחד הוא אומר, תשמע, אני גרתי בתוך הזבל, במקום רחוק, מקום מלא תומה, אבל שלא תחשוב שהרמה שלי ירדה. אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. זה רמז לו, גם כאן. הוא אומר לו אמירה יהודה, ובצורה דיפלומטית הוא רומז לו, כי חמוך כפרו. זאת אומרת, מצד אחד, שבח, התחנפות, אתה כמו פרו. מצד שני, אדוני, תחשוב מה אני אומר לך בעצם. הרי אתה אמור להיות חכם. איפה החוכמה שלך? ההתנהגות שלך היא כמו של פרעה, שהוא קיבל את התפקיד, לא בגלל שהוא חכם בצורה לא רגילה, אלא בגלל שהוא היה הבן של הפרעה הקודם. טוב. אז הוא מספר לו את אותו סיפור, כאשר הכוונה היא כמובן, כנראה, אז ראינו כך. א', אנחנו הבנו למה עכשיו, כי פתאום הוא קולט שהאשמה זה לא בגלל שהם מכרו את בנימין, אלא כאן יש איזה מין משהו שרירותי, שאותו... משנה למלך רוצה סתם לי, מה שנקרא, להתחיל איתם. לכן הוא קם עכשיו. למה יהודה? כי יהודה אמר לאבא שלו, אני אחראי. לכן דווקא יהודה הוא זה שקם לדבר. כי הוא אמר, אני אחראי להחזיר אותו. עכשיו, מה הוא מספר?
אני הרב את יוסף.
מה?
אני הרב את יוסף.
כן, כן. ותאמר אליו הדרך ובידי בהשם אליו, אבל אומר לו, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו המת. ותאמר אליו, מי אמור? ועזב את אביו המת, מי אמור?
יעקב.
יעקב, אביו. ותאמר אליו הדרך, אם לא ירד אחיכם הקטון, אתכם לא תוסיפו לו רבה, היא כי עלי לא לבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו שוב שיבון המלך, ונאמר לא נוכל לרדת, כי לא נוכל לראות בני האיש והחנוכות. ויאמר לך אבי, אתם ידעתם ש... ויתר אמיתי באמת, אך תור אותם, מספרים לו את כל הסיפור עם יעקב, וכמה שהוא הצטער, ואם יקרה אסון, וקרה כבר אסון במשפחה, ואם יקרה עוד אסון, ואז הוא, הבן אדם, אבא יקבל את כיף לב, ואני לא יכול לעשות לו את זה, ואז פתאום.
ולא יכול יוסף
להתאפק. אז אפשר לתרש את זה בכמה פרשניות. אחד מהפירושים אפשר לבוא ולהגיד, שהוא שומע את כל החרטוטים האלה, כבר לא יכול להתאפק. מה נגיד, אתם לא מתביישים? חז"ל אומרים, יש כאן משפט שזאת התוכחה הכי איומה והכי קצרה בתנ"ך. אני יוסף העוד אבי חי. סליחה, לפני חצי דקה אמר לך שהוא חי. מה אתה שואל? עוד פעם, מה זה כאן השיחה המוזרה הזו? אבל הוא אומר לו, hey, מה אתה מספר לי אתה? אתה מספר לי יהודה. שאם לא, אבא היא ככה, ואבא ככה, ואבא ימות, אם חס ושלום אני לא יחזור. אני יוסף! שמחרתם אותי, לא חשבתם על אבא? מה פתאום? עכשיו פתאום הייתם צדיקים? מה איתי? אני יוסף, העוד אבי חי? מה, אבי, אבי נשאר חי אחרי מה שעשיתם לי? איך?
אולי יוסף לא האמין להם מקום מה שהם
אומרים. יוסף האמין לכל מה שהם אומרים, אבל הוא בעצם, יוסף עושה כאן כמה דברים מאוד מעניינים.
מנהל את ה...
בדיוק. הוא מצד אחד מנסה לגרום לכך שהאחים ישלמו על מה שהם עשו.
כן.
מצד שני הוא סולח להם בצורה שאף בן אדם נורמלי לא יסלח. כי אם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, עומדים לפניו אותם אחים, שלפני 22 שנה רצו להרוג אותו, לרצוח אותו. ובסוף החליטו למכור אותו. והנה עכשיו הם עומדים לפניו, מה אנחנו היינו עושים? מה אנחנו היינו עושים? ככה סולחים, מחפרים, כאילו שום דבר לא קרה. זה יוסף הצדיק. זה פשוט משהו שקשה מאוד להבין. קשה מאוד להתחבר ליוסף. לכן דרך אגב, כמו שאנחנו נראה גם, מי שנבחר להיות מלך בסוף זה יהודה ולא יוסף. כי עם יוסף אי אפשר להתחבר. הוא, איך אומרים? Overqualified.
איך?
Overqualified. יש בן אדם מחפש ג'וב, אומרים לו, אתה יותר מדי... טוב בשביל הג'וב הזה, לא יכול לתת לך אותו. שזה נשמע עזוי, אבל זה נכון. גם כאן, יוסף הוא יותר מדי. אי אפשר להתחבר אליו. הוא מעל. בן אדם הזה, אחרי 22 שנה, שרצו להרוג אותו ומכרו אותו, ומה הוא לא עבר והכל, לא משהו, סולח לאחים, הוא רוצה לסובב את זה בצורה כזאת שהם יאהבו אותו ואוהב אותם, והוא רק עושה להם טוב. עוד פעם. יוסף מתעלה על כולם. כי מה שהוא עושה, תראו, לא רק זה. תשימו שיוסף עומד בכל הניסיונות. יוסף לא נכשל בכלום. אם תלכו לכל אורך הדרך, תגידו לי אם יוסף נכשל במשהו. מעידים, התורה מעידה עליו. ואיש מצליח. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. זאת אומרת, הבן אדם הזה מצליח לצלוח את כל המכשולים. הוא לא משנה מה, הוא מצליח. בכלא, אצל האדון שלו, בארמון המלכות, הוא מצליח בהכל. וזה לא פשוט. שזה אנחנו אומרים, כשאנחנו יותר ויותר לומדים על יוסף, אנחנו מבינים כמה שהוא באמת נמצא בגבהים שמאוד מאוד קשה להתחבר אליהם. גם האחים עצמם, הם עד יום אחרי לא מאמינים לזה. כאשר יעקב מת, הם באים אליו ומבקשים על החיים שלהם. למה? כי הם חושבים שעד עכשיו, למה הוא סלח להם ומתנהג אליהם יפה? בגלל אבא. עכשיו שאבא נפטר, עכשיו הוא יסגור חשבון איתנו. אבל עובדה, זה לא מה שקורה. עד הרבה. הוא רק דואג להם, כל החיים הוא דואג להם, דואג להם. גם הצורה שהוא מתוודא לאחים. הוא לא בא ומתוודא לפני כל המצרים, הוא שולח לכל המצרים החוצה, ואז הוא מתוודא לאחים. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודאי. עכשיו, מה זה, מה אכפת לי? הבנתי שהוציאו כל איש, אז מה זה לא עמד שום איש איתו? הם רוצים, התורה רוצה להדגיש שהוא שם את עצמו בסכנת נפשות. כי תחשבו, הוא עכשיו, עד הרגע שהוא מתגלה, הוא משנה למלך מצרים. עכשיו הוא מוציא את כולם, והוא לבד עם האחים. והאחים האלה, הם לא קטלקניה, אלה לא פריירים. אלה שתיים מהם.
למה
שהדיקו
לו?
מה?
למה צריכים להדיק לו? למה צריכים לפחד?
הוא יכול לעשות...
ברגע שהוא אומר להם, אני יוסף.
ירגו אותו עכשיו.
למה לא? רצו כבר להרוג אותו פעם אחת. מה זאת אומרת? למה שלא ירגו אותו עכשיו? הרי מה הם רצו לעשות לו? האחים הצדיקים האלה, מה הוא זוכר? אלה האחים רצו להרוג אותי, בסוף מכרו אותי. עכשיו אני נשאר איתם לבד. מי מבטיח לי שהם שינו את דעתם? אולי הם עדיין רוצים להרוג אותו, רק זה. הרי אם הם לא יהרגו אותי, הם יצטרכו לגלות לאבא שלהם מה אני עושה פה. ואז במקום לפתור את הבעיה בצורה הבאה, מי יעשו? יש פתרון מאוד פשוט. יחסלו אותי. ואז לא צריכים להגיד לאף אחד כלום. אז הוא סיכן את נפשו. למה? כדי לא לבייש אותו. אבל מאוד זה כמו יהודה ותמר, כי אומרים מותר יטיל אדם עצמו לכבשן האש ועל יבייש פני חברו ברבים. עכשיו נשאלת השאלה, למה כשאנחנו מדברים על מסירות נפש לעניין הזה שלא לבייש, לוקחים דווקא את תמר ולא את יוסף? יוסף לכל אורך הדרך דואג לאחים שלו לא לבייש אותם. הוא לקח מהמצרים את כל הרכוש שלהם. בהתחלה מחר להם מזון בכסף. אחר כך, תם הכסף, תביאו את הצון. נגמר הצון, קנה אותם. אחר כך, קנה את האדמה שלהם, והעביר אותם מצד לצד. למה? כדי שכולם יהיו גרים. כשהאחים שלו באים, לא יצטרכו להתבייש. הם יהיו הגבירים. אז אם אני רוצה דוגמה למישהו שעושה את משהו רק יכול בשביל לא לבייש מישהו, הייתי לוקח את יוסף, לא את תמר. אז למה דווקא תמר? מה ההבדל?
זה בחיים שלהם. אם יהודה לא היה מודה, היו סופים אותם.
וכאן, אם הוא יכול להיות שהיו גם כאן הורגים אותו.
כאן היה לו אפשרות.
זאת אומרת?
הוא יודע, קודם כל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו.
לא, אתה מה שאתה אמרת זה בסדר. סך הכל צריך להבין, במצב הזה של תמר, כתוב בפירוש, והיא מוצאת. מי מוצאת? מסביר רש"י, האש כבר דולקת. והיא נותנת להם את הזה, אני בהיריון מהבן אדם ששייכים לו כאן, המקל והזה. עכשיו, אם יהודה לא מודה, היא נשרפת. אין כאן שאלה של אולי כן, אולי לא. האש כבר דולקת.
אז הוא הציל אותה.
הוא הציל אותה. מה זה הציל אותה?
הוא הודה.
הוא הודה. יהודה הודה. לא סתם קוראים לו יהודה. ודרך אגב, זה הכוח של יהודה בשביל זה, הוא נבחר להיות מלך. כי מלך זה אחד שעושה טעויות, אבל הוא מודה בטעות ומתקן אותה. זה מלך. מי שלא, איך אומרים, מי שלא עושה טעויות, זה מלאך, זה לא בן אדם.
אז מה יוסף?
יוסף לא עושה טעויות. זה הבעיה. מה הוא עשה? מה?
מסתכל על חלומות שלו.
הוא לא עשה שום דבר בזה? להפך. אנחנו דיברנו על זה פעם בעבר. כשאני מספר לחלום לבן אדם, הפתרון שהוא יפתור לי את החלום זה יתקיים. יש גמרא שלמה על העניין הזה. שהיה בן אדם אחד שהלך ל-24, היו 24 פותרי חלומות בירושלים, הוא הלך לכולם. וכל מה שהם אמרו הכל יתקיים. עכשיו כמובן שזה לא יתנגש אחד בשני. אבל חשוב להבין את זה. זאת אומרת, אם אני, יש לי חלום, ואני הולך למישהו לפתור את החלום, מה שהוא יפתור, זה יתקיים. לכן, למי אני אלך לפתור חלום? למישהו שאוהב אותי או שונא אותי? אז מה עושה יוסף? למי הוא מגלה את החלומות? לאחים שלו. אז מה זה אומר? אוהב אותם או שונא אותם? אוהב אותם. והוא רוצה להראות להם את האהבה שלו. כי גם הם יודעים את זה. זאת אומרת שיוסף לא עושה שום דבר רע, להפך, עד רבה, הוא תמיד רק מנסה. אבא שלו שולח אותו לשדה, לך תביא, תמצא את האחים, תראה מה שלומם. אז הוא הולך, הוא לא מוצא אותם, טוב, עשית את השליחות שלך, תחזור הביתה. ומה הוא אומר? הוא אומר גם משפט חזק, את אחי אנוכי מבקש. כמה שצריך ללמוד מיוסף הזה. כמה שאנחנו, מישהו קצת לא מוצא חן בעינינו, אנחנו כבר אמרנו, לא מעניין אותם.
זה שומעים
זה החלום שלו.
זה מה שהיה.
זה מה שהיה. זה היה החלום. זה בדיוק העניין. אבל לב, זה בדיוק מה שהם, הם לא הבינו את זה. הם ראו מולם שחצן, מלשן, גאוותן, איך אומרים, רודף מלכות, רודף שררה. זה מה שהם ראו. אבל זה לא נכון. ואת זה מגלים עכשיו. הוא אומר להם, אני יוסף. אז מה זה אני יוסף? השתחוויתם אליי לפני 5 דקות. מה היה בני בחלום? התקיים. כתוב בפירוש, מה אומר יעקב? ויעקב שמר את הדבר. זאת אומרת, יעקב יודע שזה הולך להתקיים. לכן הוא גם לא האמין שהוא מת פיזי. אבל מבחינתו הוא מת רוחנית, ומת רוחנית זה יותר גרוע. כשהם באים ואומרים לו, יוסף מושל בכל מצרים, אוי ואבוי. ואיף על ליבו. זה קיבל התקף לב. הוא אומר, הכי גרוע קרה. לא רק שהוא בתוך התומה, הוא המלך של התומה. מה, יש יותר גרוע מזה? הוא מושל במצרים. זה כמו שתגידו לך, בן אדם אחד, אתם יודעים מה הוא עושה זה? יש בהמבורג, יש כמה בניינים גדולים של זה בתי זונות, שמולכים על 10 קומות, 20 קומות. אני לא רוצה להגיד מי הבעל הבית של רוב הבתים שם, אבל לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. עכשיו תארו לעצמכם, אומרים ליעקב, תשמע, הבן שלך הוא מנהל את הבניינים האלה. אז מה זאת אומרת הוא מנהל את הבניינים האלה?
מה
זה? זה אוי ואבוי, מה זה? יש דבר, אסון יותר גדול מזה לאבא?
הוא
עובד החזקה. ולאט אחרי שמסבירים לו, וגם זה לא מספיק, כשהוא רואה את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. למה? תכף נדבר על זה, אם נספיק. אבל כרגע רוצים להבין מי זה יוסף. אז אנחנו רואים קודם כל אותו יוסף, הוא כל כך חזק מנסה לשכנע את האחים, שהכל בסדר ולא אל תדאגו, תראו מה שקורה כאן. ויום הזה פשונה אליי, והגישו ואומר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. הוא יודע טוב מאוד מה הם עשו, הוא אומר להם בפרצוף, ואתה אל תעצבו, מכרתם אותי אבל אל תעצבו. יש אתם חולרות ולא יודע מה עוד, אבל אל תעצבו, זה הכל בסדר. מה בסדר אתה? כי מכרתם אותי, הנה כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם, זה הכל תוכנית אלוקית. כי זה שנתיים הרע בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישתכן אלוקים לפניכם, נשום לכם שרית בארץ ולחיות לכם לפני התגועה. ועכשיו, הוא לא מסתפק בזה, הוא ממשיך הלאה. תגיד, מספיק, נו די, בסדר, סלחת, היי, יאללה, אתה תהיה באנושי קצת. לא. ואתה לא אתם שלחתם אותי, אבל אמרת את זה כבר. למה אתה מתעקש עוד פעם להגיד? למה הם לא נרגעים, הם לא מאמינים. הנה, כי האלוקים ויסימני לאב לפרעה ואלון כל ביתו, משל וכל ארץ מצרים. אתם עשיתם לי רעה? לא, עשיתם לי טובה. אתם לא עשיתם עבירה, עשיתם מצווה. הרי זה פשוט לא מובן. לא מספיק שהוא רוצה, הוא סולח להם, הוא עוד משכנע אותם שמה שהם עשו זה אפילו לא עבירה, זה מצווה. משל למה הדבר הזה? אני סיפרתי לכם איזה פעם ש... מלך אחד היה לו יהלום גדול. 5 קרה. יום אחד קרה איזה משהו, נסדק היהלום. המלך עצוב. קרא לכל המומחים, התכשיטנים של הממלכה, תראו, תקנו, מסתכלו אלו, אדוני המלך. אין מה לעשות. המשהו היחידי זה לעשות, לחתוך את היהלום לשתיים, וגם אז לא בטוח שהוא יחתך לשתיים, כי אם אנחנו ניתן לו את המכה בחריץ הזה, יכול גם להתחתך לשתיים, 3-4. ואז כמובן, הערך של היהלום יורד בצורה דרמטית. הוא לא יודע מה לעשות. יש איזה אחד שם בצד אומר, כבוד המלך, תראה, תן לי להסתכל. הוא מסתכל על האבן. כבוד המלך, יש לי פתרון. ואני מבטיח לך, לא רק שאני מחזיר את האבן לערכה המקורי, אני מכפיל את ערכה. המלך אומר שם, משיגנר. כל המומחים אומרים, הלך על האבן, וזה בא מספר לי שלא רק שהוא יציל את האבן, עוד הוא יגרום לה להיות שווה יותר מאשר לפני שהחריץ הזה. לא נורמלי. הוא אומר, לא, כבוד המלך, בוא תראה, אני אסביר לך. אתה רואה את החריץ? אני הולך להגדיל את החריץ. אם חשבתי שהוא משיגנר, זה לא משיגנר, זה בכלל, עכשיו יש לך אמבולנס, ישפזו אותו. מה הוא מספר לי כאן סיפורים? הוא יגדיל את החריץ. אז הוא לא כבר, תשים לב, תראה, אתה רואה כאן אני נכנס, ואני הולך ככה וככה, ואני בונה בתוך האבן את הכתר שלך, ומוסיף את השם שלך. עכשיו, מה יהיה לך כאן? יהיה לך את האבן הכי גדולה בעולם, עם השם של המלך והכתר על האבן. עכשיו, היא שווה פחות או יותר? שווה פשטיים. עכשיו, כל זה אני יכולתי לעשות למה? רק בגלל החריץ הזה. למה? אם לא היה הפגם הזה, החריץ הזה, אם אני הייתי נוגע באבן, האבן הייתה מתפוצצת ל2 או ל3 או ל4. אבל בגלל שכבר נהיה חריץ, בגלל החריץ יכולתי לעשות את מה שאני עושה. זה מה שיוסף, זה המשל של מגן לדובנה. זה מה שיוסף מנסה. אולי קצת שינויים קלים, אבל זה פחות או יותר המשל. זה מה שיוסף מנסה לעשות לאחים. הוא בא ואומר להם, חבר'ה, חריץ? פגם? אתם עשיתם לי פגם? מה פתאום? אתם להפך, אם אתם לא הייתם עושים את זה, אני לא הייתי כאן מלך. אז אתם עשיתם לי טובה ומצווה גדולה עשיתם. אז אפשר להתחבר ליוסף הזה, תגידו לי. אפשר? קשה, קשה.
קשה,
קשה. זה... אנחנו כל... כמה שנלמד יותר, אנחנו נבין כמה ש... לא סתם נקרא יוסף הזה. אין הרבה אנשים בתנ"ך שנקראים הצדיקים. יהודה לא נקרא יהודה הצדיק. יוסף נקרא יוסף הצדיק. אבל זה בדיוק העניין. זה כמו שיש כהן גדול ויש מלך. כל אחד בתפקיד שלו. יוסף הוא בתפקיד שלו. הוא הרף העליון. הוא מראה לנו שבן אדם, בשר ודם, יכול להגיע לדרגה כל כך גבוהה, שאי אפשר אפילו להבין את הדרגה הזאת. והוא ממשיך הלאה והלאה. אחת השאלות הגדולות שאנחנו חייבים לגוע בגן, הוא שולח עכשיו בהוראתו גם של המלך של פרעה, קרקרות, עגלות, אוכל ומזון, תביאו את אבא לכאן. 22 שנה הוא לא מגלה לאבא שלו שהוא חי. אז בוא נגיד, בשנים הראשונות אומר הוא החיים הקדוש, הוא היה עבד, הוא היה בכלא, לא יכול לשלוח. אבל עכשיו בוא נעשה חשבון. 7 שנים של סובה עברו, ואנחנו עכשיו בתוך 2 של רעב. זאת אומרת, 9 שנים הוא יכול לשלוח כרכרות. אל תשלח כרכרות.